כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא משמעת עצמית. בני אדם רוצים להשתפר, לשדרג יכולות בחיים שלהם. ומה שמעניין הוא שהרבה בני אדם בכל מיני תחומים בחיים שלהם, חיים מקצועיים, חיים חברתיים, בנושא הבריאות שלהם, הם מחליטים שהם רוצים להשתפר. בואו ונאמר, במקרה הטוב, הם באמת משתפרים עד עד בהדרגתיות, הם משפרים יכולות, עולים, מתעלים, מתרוממים. אבל אז מגיע גבול מסוים, מגיע אותה תקרת הציפיות, שהאדם כבר לא רוצה יותר, הוא רוצה שם. ואז בהרבה מאוד מקרים, אם הוא לא מתקדם, הוא יכול להרגיש חוסר סיפוק. או הוא מתקדם אבל בקצב הרבה יותר איטי. הוא יכול לזכור את עצמו לדוגמה בתחום המקצועי, בשלבים הראשונים של החיים שלו, הוא היה משקיע 100% אנרגיה, והיה גם צומח ומתפתח מבחינת היכולות שלו. כעבור 10 שנים, הוא בקושי משקיע, הוא לא מתפתח. הוא מאבד מתחושת הסיפוק שלו, כיוון שהוא הגיע לתקרה מסוימת, הוא לא ממשיך הלאה. אנשים שמרגישים תחושת סיפוק בעשייה שלהם, לא שנה, לא שנתיים, אלא 10 שנים, אלה הם אנשים שתמיד קובעים לעצמם מטרה שיצטרכו להתאמץ כדי להגיע אליה. הם אמנם מתמקדים בעשייה שלהם, אבל לא רק חוזרים ומשחזרים את העשייה הרגילה שלהם. מומחים, מקצועיים, אומנים, אנשים איכותיים, חותרים כל הזמן לשפר חולשות ספציפיות שיש להם, מחפשים למקד את עצמם באתגרים שהם עדיין לא הגיעו אליהם. יש להם תחרות מתמדת עם עצמם, והם כל יום או כל תקופה מעלים את רף הציפיות שלהם מעצמם. וברגע שהם מגיעים אל אותו רף, הם ממשיכים הלאה, מייצרים עוד רף ועוד רף, וכך בהדרגתיות השיפורים הקטנים האלה מצטברים והופכים להיות אדם מרשים, אדם איכותי, אדם מיומן, אדם מקצועי. לא כל אדם שנראה לנו כישרוני הוא בהכרח כישרוני. יכול להיות שהוא בעל משמעת עצמית, לאו דווקא שהוא נולד כגאון, אולי היום הוא כזה, אבל הוא בעל תכונה של משמעת עצמית. אולי גם את המשמעת עצמית הוא יצר בעזרת משמעת עצמית. אנשים מחפשים דרכים קצרות להצלחה גדולה. הבלעם הקטן שבלב האדם, שהוא מנסה לעשות מעשה זמרי ולקבל שכר כמו פנחס. אז לא בצורה בולטת ושלילית כל כך, אבל כן בצורה מזרית, האדם מצפה לקבל תגמול הערכה, פרגון, הרבה מעבר למה שמגיע לו. למה? כי הוא מאמין בעצמו שמחר מוחרתיים הוא יוכל להשתפר להיות מקצועי אם הוא רק רוצה. אם הוא רוצה, הוא יודע להיות מקצועי, הוא יודע לעבוד, הוא יודע לפרגן, הוא יודע לחייך, הוא יודע להיות טוב בחברה, בקהילה, בעבודה, הוא אומן, אם הוא רק ירצה. אבל האימון והעשייה החוזרת ונשנית היא לא הדבר היחיד שמאפיין את האדם שיש לו משמעת עצמית ומגיע להישגים. יש כאן משהו נוסף. הדבר הנוסף הוא אימון, חזרה על הדברים שוב ושוב, עשייה חוזרת ונשנית, אבל מכוונת. יש מצוות אנשים מלומדה, ויש כשאדם עושה את המצוות שוב ושוב, אבל עם כוונה. בואו נתאר לעצמנו אדם שמתפלל 500 תפילות, והוא אומר את התפילות כמצוות אנשים מלומדה. אז יש לו משמעת עצמית, או הרגל טוב, הוא חוזר אל הדברים. מצוות אנשים מלומדה, דבר נהדר, בעל ערך, אבל יש עוד, והאדם רוצה להתעלות ולהתרומם בעבודת השם, להרגיש קרבת השם, דביקות בהשם. ומהי הדביקות? שאדם לא רק עושה, אלא גם מרגיש הרגשה של קרבה וחיבה והזדהות לדבר אותו הוא עושה. כך אומר התז על ברכת התורה, כך מופיע גם באיגלי טל, שדברי תורה צריכים להיות עריבים, לא רק ללמוד, לשנן, אלא שתהיה ערבות בדברים. שני בני אדם, כל אחד להתפלל מאות תפילות. האחד, מצוות אנשים מלומדה, דבר נהדר, אומר מילה במילה, זה כבר דבר גדול. אבל יש אדם אחר שהוא גם אומר מילה במילה, אלא שכל תפילה הוא יותר מכוון, יותר מתמקד, יותר מנסה לראות איך המילים משפיעות על האישיות שלו, על האופי שלו, ממקד את סולם הערכים שלו לפי מה שקבעו חז"ל בתפילה. האדם הזה, כמו הראשון, התפלל מאות תפילות, אלא שהיה כאן משהו נוסף, הייתה כאן כוונה, נקרא לזה, היה כאן אימון שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם בצורה מכוונת. כמעט ואין אדם בעולם שלא יאמר לנו שהוא לא מעוניין לשפר משהו בחיים שלו. אצל אחד זו הבריאות שלו, אצל האחר זה המצב הכלכלי שלו. אחד יאמר המצב המשפחתי, אחד יאמר העירת שמיים שלו, כל אחד והתחום שלו. ולא פעם יש לבני אדם הרבה יותר יכולות ממה שהם מאמינים, יש להם יותר כלים ממה שהם חושבים. מה שחסר להם זו המשמעת עצמית. כשלאדם יש משמעת עצמית, הוא יכול לנצל את החיים ולהפיק את המירב מהמתנות שחנן אותו, ריבונו של עולם. לפעמים נדמה לנו שהיכולות שלנו מוגבלות, אבל זה לא מדויק. אנחנו אלה שמגבילים את היכולות שלנו על ידי כך שאנחנו לא מעניקים לעצמנו את מתנת המשמעת עצמית. רוב בני האדם בעולם מנצלים חלק מזערי מאוד מהיכולות האנושיות שלהם. אותו מיעוט מהאנשים שמנצלים חלק נכבד מהיכולות שלהם, אלה האנשים שהתמסרו לעשות מה שאנשים אחרים לא אוהבים לעשות. גם האנשים המצליחים לא אוהבים לעשות הרבה מהדברים שהם עושים, ובכל זאת הם עושים את זה. הם יודעים לדחות סיפוק קטן בשביל רווח גדול בעתיד. הם מתמודדים ישירות עם הפחדים שלהם, למרות האינוחות, הם עסוקים בלשפר את עצמם באופן מתמיד, אט אט, מה שבהדרגה הופך להיות הרגל וגם קל להם יותר ויותר. כך אומר השפת אמת. על הפסוק בפרשת יתרו בספר שמות, ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, אומר התרגום יונתן, עוד בהיותיכם ממצרים, העליתי אתכם על כנפי נשרים, ובאתם אל מקום הקודש והמקדש לערוך שם את קורבן הפסח, ומשם קירבתי אתכם לקבל את התורה בהר סיני. אם כבר עמדו ברגליהם בירושלים על הר הבית, למה החזיר אותם הקדוש ברוך הוא מצרימם? לקיים בהם יציאת מצרים, פעם שנייה. אבל למה לא השאיר אותם שוב? להיות יושבים בארץ זבת חלב ודבש על מי מנוחות בקבלת התורה בארץ ישראל, אלא מכאן שלא כך היא דרכה של תורה. את התורה לא מקבלים רק במקום של נחת ושלווה, אלא על ידי יגיעה, מאמץ, להיות ראוי לקבל את התורה על ידי ההתעלות, על ידי ההשקעה. המאמץ וההשקעה זה לא דבר שצריך לברוח ממנו, זו גם לא עדות שמשהו לא נורמלי קורה בתוכנו, אדרבה, לפעמים זו עדות שאנחנו בכיוון הנכון, צריך להמשיך להשקיע, להתאמץ. אז אם זה כל כך מובן, למה אנחנו יודעים בצורה קלה כל כך לייעץ כך לאנשים אחרים, אבל אנחנו לא כל כך מצליחים? למה? התשובה היא בגלל שזה דורש אומץ. אומץ לעשות מה שצריך לעשות, לחרוג מאזור הנוחות שלנו. אומץ להקדיש את עצמנו לדברים הכי חשובים בחיים. המשמעת העצמית היא אחד הכלים המשמעותיים ביותר לנהל את ההווה שלנו, מה שיוביל אותנו לעתיד טוב יותר. כי כמו שהיום הוא תוצאת העשייה של יום האתמול ושלשום, מחר הוא התוצאה של היום. עם משמעת עצמית אנחנו יכולים יותר להתמקד בהווה ובעתיד, יעיל יותר, פחות להיות קורבנות של העבר שלנו, על ידי שנאשים כל מיני אנשים שפגעו בנו, העליבו אותנו, לא נתנו לנו את המשאבים והכוחות לנוע קדימה. אז איך אנחנו יוצרים את הדבר הזה, את התכונה הזו שנקראת משמעת עצמית? אם נסתכל על כבל מתכת, נראה שהוא מורכב מהרבה חוטי מתכת שמונחים זה על גבי זה. כל אחד מהם הוא דקיק, הוא חלש, אבל בחיבור של כולם יחד הוא שווה הרבה מעבר לכל המרכיבים. הוא שווה יותר מחוט מתכת, הוא כבל מתכת. כך גם המשמעת עצמית. כדי לפתח רצון ברזל, חשוב לחזק את עצמנו על ידי עקביות, נחישות. איך? עשיית דברים קטנים וחשובים? יום יום. אם אנחנו עושים אותם בעקביות, יום יום, יום אחרי יום, נערם יום על גבי השני, וכך הם יוצרים כבל מתכת אדיר. בנוסף לכך, הם יוצרים אצלנו, בעיני עצמנו, תדמית וזהות של אדם עקבי, זהות של אדם עם משמעת עצמית, מה שיחזק את הביטחון העצמי והערכה העצמית שלנו לגבי עצמנו. יש דברים שנראים לאדם קשה. האדמו"ר מקוצק היה אומר שהיצר הרע הוא כמו אריה. אריה זה דבר מסוכן. היצר הרע הוא כמו אריה. אבל מנייר אפשר בקלות לקרוא אותו. זה לא נראה כל כך מאיים כמו שזה רק בדמיון של האדם. יש בני אדם אומרים, מה נעשה? איך נתמודד עם היצר? איך נתמודד עם העצלות? איך נתמודד עם חוסר המרץ? איך נתמודד עם הדברים האלה? הם שילו את זה בעלי המוסר. ילד קטן הולך ברחובה של עיר בלילה, או שהוא נמצא בחדר חשוך, הוא מפחד, הוא חושש. יש צל, יש תנועות של אנשים משונים. זה מטיל אימה, זה מעורר פחד. מה יעשה? מה הוא יעשה? ידליק את האור ויראה שאין שום דבר. כך גם האדם, לפני הניסיון, הקושי, אומר לעצמו איך אני אתמודד, איך אני אפעל, מה אני אעשה? תתחיל, תראה, מדליקים את האור. הפחד והבעלה אינם עוד. היצר נראה כמו אריה, אבל הוא מנייר, אפשר לקרוא אותו. הקושי הוא לא תמיד במציאות, כמו שהוא בדמיון של האדם. וגם מה שאמרו בגמרא מסכת סוכה בדף נון ב', יצר הרע, בהתחלה הוא דומה לחוט של בוכיה, כלומר קורא הכביש. לבסוף, האדם עושה עבירה, פעם ראשונה, פעם שנייה, רחמנה לצלן, זה כמו עבודות העגלה. זה חבלים חזקים מאוד כבר, אפשר להרזיק איתם את העגלה ולחבר בין העגלה לבין הסוס. בהתחלה, קוראי העכביש הם המשל ליצר הרע. אפשר בקלות לקרוע את קוראי העכביש, הם דקים מאוד. אבל האדם אומר לעצמו, מחר אני אצליח, מוחרותיים אני אצליח, אין מה למהר היום. עבירה, לעבירה מצטרפת רחמנה ליצלן. ואז לאט לאט, בדמיון של האדם, זה כמו עבודות העגלה, זה כבר קשה, זה אני, זה האופי שלי, ככה נולדתי, ככה תמיד הייתי, אף פעם לא היה לי סיכוי. האדם כבר מתחיל להצדיק את ההתנהגות שלו, הוא הופך את זה לאופי, הוא מרגיל את עצמו, כזה אני, אין לי אפשרות להשתנות. היצר רע, הוא עובד הרבה בדמיון של האדם. הסבא מנוברדוק היה ממשיל רעיון נהדר. אדם שהוא עני ואביון, הוא מהלך בשוק בעצם יום השבת, שבת קודש, ופתאום הוא רואה סכום אדיר של כסף שזרוק בצדי הדרכים. הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, הוראות היתר לקחת את הכסף. הממון הוא מוקצה בשבת. אבל בכל אופן, הוא עני, פיקוח נפש, אין בביתו פרוטה. שמה העניות גדולה, והיא תביא אותו לפיקוח נפש, כבר היו דברים מעולם, פיקוח נפש דוחה שבת. לאחר מכן הוא אומר לעצמו, הרי בכל אופן, את הכסף אני יכול לקחת כלאחר יד, או בשינוי, או שניים שעשהו. ואז הוא אומר לעצמו, יש לי רעיון נהדר. הוא מגיע אל הסברה, אל היתר הגדול ביותר שיש. יש לי רעיון, הוא אומר. ניקח את זה לצורך גופו. ננגב בזה את הידיים, נעשה בזה שימוש, הרי באמת אין לי איך לנגב את הידיים. איזה רעיון נהדר, אני באמת צריך את זה. אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שגם מצאתי במה לנגב את הידיים, וגם בעזרת השם במוצא שבת יהיה לי עם מה לקנות יין להבדלה, ואולי עוד כמה תוספות. הוא מרגיש נהדר, הוא מרגיש רגוע, הוא מרגיש שלם, הוא מתכופף לקחת את הכסף. עד שיהודי אחר אומר לו, רביד, יהודי, הכסף הזה מזויף. זה שייך לאיזה משחק אחד, זה לא אמיתי הכסף הזה. ואז בבת אחת הוא עוזב את הכסף, והוא שכח שלצורך גופו הוא צריך לנגב את הידיים, וכל היתרים וההסברים שהוא הסביר לעצמו כבר לא רלוונטיים. מאוד מהר. הניסיון הוא בדמיון. בפרשת ויקל אומרת התורה והנשיאים הביאו, אומרת הגמרא מסכת יומא, נשיאים, פירוש אחד, נשיאים, הכוונה היא לעננים, הביאו מהשמיים. הסביר האור החיים הקדוש מה הכוונה. בסדר הנדבות נקטה התורה את מה שחשוב קודם, ולכן כתוב לגבי הנדבות למשכן, זהב, לאחר מכן כסף, לאחר מכן נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני וכך הלאה. לכאורה, למה אבני השואה ואבני המילואים, שהם היקרים מכל הנדבות, הם נכתבו באחרונה? אומר האור החיים הקדוש, אבני החושן ואבני האפוד הגיעו בדרך נס למדבר. איך? על ידי עננים והנשיאים, כלומר העננים, הם הביאו את אבני החושן והאפוד. לא התאמצו, לכן זה נזכר ונמנע בסוף. כי העבודה על ידי עמל ויגיעה היא עבודה יקרת ערך. אבל העמל והיגיעה בהרבה מאוד מקרים הם מלחמה נגד הדמיון. וכתב בחובת הלבבות שער התשובה, מי שרוצה להגיע לרצון בוראו ייכנס מן פתח החצר שיכנסו ממנו החסידים. ומה זה? החסידים הסובלים, מתאמצים, משקיעים. לא שאדם צריך לחפש לעצמו סבל, אבל אם יש מאמץ זה דבר נהדר. יש שהסבירו על בסיס זה למה המשנה פרקי אבות אומרת בפרק ה' לפומצה רע אגרה, בלשון הרמית, הרי כל מסכת פרקי אבות היא בלשון הקודש. למה דווקא לפומצה רע אגרה לפי המאמץ הוא השכר זה בארמית? התשובה היא, אומרים התוספות מסכת ברכות בדף ג', קדיש אומרים בלשון ארמית. למה? היות שהקדיש זוהי תפילה נאה ושבח גדול, ולכן תקנו בלשון תרגום שלא יבינו מלאכי השרת, כי מלאכי השרת לא מכירים בלשון ארמית, כך מופיע בגמרא שבת י"ב, ולא יהיו מקנים בנו המלאכים. כך גם כן לפומצה רעגרה בארמית. למה? כדי שלא יקנו בנו המלאכים, לא יבינו את הסוד הזה שנקרא לפי המאמץ הוא השכר. וכשיש לאדם את המשמעת העצמית בחיים, הוא יצליח להתמודד עם רוב האתגרים בחיים שלו, כי המשמעת העצמית היא משאב אדיר להתמודד עם הפתעות לא נעימות בחיים. המשמעת העצמית תעזור לנו אם צריך לקום מוקדם בבוקר לעשות מה שצריך, היא תעזור לדחות כל מיני דברים שנראים לנו שהם חשובים, והמשמעת העצמית תדע להדחיק הצידה מה שלא רלוונטי ולהתמקד רק בדברים החשובים. הרבה יותר, כי הרבה זמן בחיים בני אדם עושים דברים לא חשובים ומפספסים את הדברים החשובים ביותר. הבחירות החשובות בחיים שלנו הן בדרך כלל לא בין לעשות טוב או לעשות רע, אלא בין לעשות טוב לבין לעשות יותר טוב. האם להיות עוד שעה בעבודה או עוד שעה במשפחה? שני דברים טובים, שני דברים יעילים, רק תלוי בתקופות בחיים. לפעמים ההחלטה הראשונה, לפעמים ההחלטה השנייה היא יותר טובה. את היכולת להבדיל בין השניים, נעזר בעזרת מערכת החשיבה והערכים שלנו, לפעמים הסלך הרע והסתלק מהספק. אבל לנקוט מעשה בהתאם למה שמתאים לסולם הערכים שלנו, לתובנה שלנו, את זה נעשה בעזרת המשמעת עצמית. המשמעת עצמית תעזור לאדם לשאת קשיים ולעמוד בהתחייבויות שלו, כלפי עצמו או כלפי החברה. הוא יכול להיות פחות נגרר אחרי מאורעות החיים ולהיות יותר גורר את החיים. כל אחד יכול לעשות הרבה מעבר למה שהוא חושב שהוא יכול, אבל מעטים הם האנשים שמתמסרים לעשות מה שהם יודעים שהכי חשוב לעשות. מעטים הם האנשים שמתמסרים לעשות מה שבסופו של תהליך יעזור להם להרגיש הרבה יותר טוב, הרבה יותר הערכה עצמית ותחושת סיפוק על כך שהם השלימו את ההתחייבויות שלהם. משמעת עצמית משחררת אותנו מהדאגות, מהחששות, בגלל שכשאדם מכיל בקרבו את המשמעת עצמית, הוא תמיד עסוק בניסיון לעשות מה שבידיים שלו. הוא עסוק בעשייה, לא במחשבות סרק. אדם משמעת עצמית זה אדם ששולט בתודעה שלו, בחיים שלו. כמה פעמים בני אדם אומרים לעצמם, מי מחר אני קם מוקדם? תארו לכם אדם, קם מוקדם שעה יותר ממה שהוא רגיל לקום. הוא מרוויח 7 שעות בשבוע, כ-30 שעות בחודש. הוא מרוויח למעלה מיום בחודש. בשנה, כמעט שבועיים. זה המון. ואז למחרת בבוקר, השעון מאיר אותנו. בלי לחשוב יותר מדי, האדם מכבה את השעון, מעורר ואומר לעצמו, ודאי שאני אעשה שינוי, אני חייב לעשות שינוי. רק היום זה לא היום המתאים. מחר, ודאי שזה יום הרבה יותר טוב לעשות שינויים. זה נגרר יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, במשך כמה שנים. ואז אנחנו מבינים שמאוחר מדי לעשות שינוי, ואנחנו אומרים לעצמנו, לי זה לא מתאים, אבל הילדים שלי, ודאי, הם יעשו שינוי. הילדים שלי זה מאוחר מדי, אבל על הנכדים אני לא מוותר. ואז האדם אומר על החיים שלו, אבל אני, הילדים שלי, זה תנאי החיים, זה מה יש, אין מה לעשות, זה מה שנגזר עלינו. כל זה בהיבט מסוים נכון, אבל בהיבט נוסף זוהי גם תוצאה של חוסר משמעת עצמית. האם בגלל שהאדם אומר, זה מה שנגזר עליי, אז זה מה יש, זה אומר שלא ידון אותו בשמיים על חוסר המשמעת עצמית שלו? זה שהאדם מרגיע את עצמו לא אומר שיש לו סיבה להרגעה. אולי יש לו אשליה לסיבה להרגעה. כל אחד מאיתנו יכול לנסות לשער באיזה תחומים בחיים, אם הייתי עושה שינוי בעבר בכל מה שקשור למשמעת עצמית, היום הייתי אדם אחר לגמרי. אז מבלי עכשיו לעסוק ברגשות אשמה על העבר, אבל כן, כל עוד האדם חי, יכול לשפר את העשייה שלו, ומה מחר יהיה אחרת. ובזה בעזרת השם נרצה להמשיך לגעת ולעסוק בעזרת השם. אנחנו עוסקים בנושא המשמעת עצמית. ויעס כלב את העם אל משה, כך כתוב בספר במדבר. ויאמר כלב, אלו נעלה, אומר רשי, אלו נעלה אפילו בשמיים. הרי צריך לעשות סולמות ולעלות לשם? אפילו, אם כך היה אומר משה רבינו, היינו עולים. היינו עושים סולמות והיינו עולים ומצליחים בכל דבריו. מה למדנו משם? כתוב בספרי החסידות והמוסר. האדם יכול להעפיל למדרגות גבוהות מאוד, אבל בתנאי שלך צעד אחרי צעד, בעקביות, עם משמעת עצמית. אי אפשר לעלות בפעם אחת לשמיים? מה יעשה? יבנה סולם. ומהו סולם? שליבה אחרי שליבה. שאדם לא יאמר, אני רחוק מהשמיים, אני קרוב אל השליבה הבאה. בסולם, מדרגה אחרי מדרגה. והאדם, איך עולה מדרגה למדרגה? האדם אומר לעצמו, אם היה לי את השתלה, את התפקיד, את המעמד, את הייחוס, את החברה, אז כל תפילה שלי הייתה נאמרת מילה במילה, כמונה מאות, כמו שהאדם אוהב להחזיק את השטרות ולגלגל שטר ועוד שטר ועוד שטר, איזו הנאה. כך גם כן מילה בתפילה ועוד מילה בתפילה ועוד מילה בתפילה. אבל כל זה בתנאי שיש לי מעמד ותפקיד, משהו חשוב. האדם הזה, הוא שם לעצמו מחסום בדמיון שהוא לא יכול להתקדם. אומרים רבותינו בגמרא מסכת סוכה, דרש רבי יהודה, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחט אותו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. בפני הצדיקים נדמה להם כמו הר גבוה, הרשעים נדמה להם היצר הרע כחוט השערה. אז מה ההבדל בין צדיק לבין רשע על בסיס מה שאומר רבי יהודה? התשובה היא, הצדיקים מחשבים כל מעט עבודה כאילו זה הר גבוה. ולכן, כשהם מתמודדים מול היצר הרע, הם אומרים לעצמם, אם נכבוש אותו, אפילו הידי מעשה קטן, אפילו שזה חד פעמי, במעשה הזה, במעשה האחר, אנחנו בדרך אל ההר הגבוה. המשמעות של יצר הרע אצל הצדיק, המשמעות של התגברות על יצר הרע אצל הצדיק, היא משמעות של אני לקראת ההר הגבוה. אבל הרשעים, היצר הרע נדמה להם כחוט השערה. אז אני אעשה עבירה, אז אני לא אקיים מצווה, רחמנא ליצלן. אז מה יהיה? מה כבר יהיה? זה בסך הכל חוט השערה. זה לא כזה דבר גדול. זה לא כזה דבר חשוב. הצדיקים, הם רואים כל התגברות על יצר הרע כהר גבוה, כדבר בעל משקל. הרשעים, הם רואים כל התגברות על יצר הרע כחוט השערה. מה עוד תוסיף לכאן חוט השערה? הם לא מכשילים את העבודה שלהם, אבל זוהי עבודת הצדיקים. סבלנות, עקביות, נחישות ומתקדמים. פעם פרצה שריפה בבית המדרש של השפת אמת. בדקו מה גרם לשריפה, התברר סיגריה שנזרקה על ידי בעלי הסיגריה לפני שחיבו אותם. אמר השפת אמת, אש קטנה כזו היא יכולה לחלות כל כך הרבה, מרובה, מידה טובה ממידת פורנות. אם והיה ואדם מתחיל עם מעשה קטן של מצווה, מצווה גוררת מצווה, והוא נעו מתקדם קדימה. ואז האדם אומר לעצמו, כן, אבל איך אני יכול להתחיל? הרי כולם מכירים אותי כליצן, כאדם לא רציני. איך אני יכול היום להתחיל להקפיד על קלה כבחמורה, להתחיל להתפלל? איך אני אעשה דבר כזה? זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לזהות שלי. זה לא מתאים למי שאני נתפס בעיני הציבור. אומר בעל הבית הארון, דבר נהדר. התפילה הראשונה שצריך האדם לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישכיח מהאדם את כל הדברים השליליים שהורגל בהם מנעוריו, שלא יבלבלו אותו, שלא יאמר לעצמו, פעם הייתי אדם שלילי, כי זוהי מגמת היצר הרע, להביא את האדם מדי שברון וייאוש. ולא פעם, אומר רבי ישראל בעל שם טוב, יותר מאשר החטא עצמו. כי כך האדם מגיע לידי ייאוש ותסכול. לא פעם שאנשים שומעים את הביטוי משמעת עצמית, הם חווים את הכאב שבמשמעת עצמית. הם לא חווים ומרגישים את הרווח והתוצאה שתהיה בעקבות המשמעת עצמית. הם לא חווים את החיים המספקים, המאושרים יותר, לכן הם מתייאשים. הם יותר מחברים תחושות לא נעימות למשמעת עצמית מאשר תחושות חיוביות לתוצאות החיים שיהיו להם בעקבות משמעת עצמית. לכן חשוב שנצליח להמחיש לעצמנו מהן התוצאות החיוביות שיהיו בחיים שלנו, שעומדות להיות לנו, אם נצליח להניג את עצמנו, את החיים שלנו, למקום טוב יותר, בין אם זה בהיבט החברתי, קהילתי, משפחתי, ענייני בריאות, יראת שמיים, כל תחום. משמעת עצמית זה כמו שריר בנפש. כמו ששרירים מתפתחים בהדרגתיות, כך שרירים בנפש. חשוב לראות איך אנחנו יכולים מדי יום, יומיים, שלושה, להכניס עוד מימד של משמעת עצמית לחיים שלנו. פעם זה יהיה משהו שקשור לקימה בבוקר, ביתר חיוניות, ביתר התלהבות. פעם זה יהיה בקשר למפגש עם הילדים. 2 דקות ביום אני איתם 100%, או 10 דקות ביום. זה אומר להחזיק להם ידיים, לחבק אותם, לשמוע אותם, לשחק איתם, להקשיב להם. פעם זה יהיה 15 דקות בנושא בריאות. העיקרון הוא למצוא לעצמנו מטעות קטנות. לדוגמה, לפני שנה, האדם אומר לעצמו, מחר בצהריים בין 14:00 ל-14:10, אני אהיה עסוק בללמוד נושא מסוים, שאני יודע שהוא מאוד חשוב לי, עם כל המיקוד, עם כל המרץ. ויש בן אדם שהמשמעת עצמית שלו, היא תהיה לא 10 דקות, אלא 1 שעה ביום. כל אחד והדרגה שלו. המשמעת עצמית עוזרת לנו להשתחרר מהתפיסה שלנו על עצמנו. אני לא יכול. אצלי זה לא אפשרי. אני לא יכול להתפתח. אם יכולתי לחשוב שאני לא כל כך יעיל וטוב ואיכותי, אחרי שרכשתי לעצמי את המשמעת עצמית, אני מתחיל להגיע להישגים חדשים, למקומות חדשים בחיים שלי. אני מגלה על עצמי את היכולות ודברים שלא האמנתי. כך אני משפר את האמון והביטחון העצמי שלי בעצמי, ביכולות שלי. האדם הראשון שהגיע לפסגת האברסט אמר פתגם יפה, לא את האר אנחנו כובשים, אלא את עצמנו. כלומר, אמנם זה נכון שאנחנו מטפסים על האר, אבל בדרך אנחנו מתגברים על פחדים, מעוררים מחדש את כוח הרצון, עובדים על הנחישות שלנו, נעשים בעלי משמעת עצמית, נעשים חיוביים יותר, נחמדים יותר, נעימים יותר, סבלניים יותר. המטרה הייתה פסגת האברסט, אבל הייעוד, סוג האדם שנהפכנו בדרך, הוא אולי יותר חשוב. הפכנו להיות אדם מתמיד יותר, נחוש יותר, אופטימי יותר, יצירתי יותר, מתמודד יותר, פחות מצוברח, יותר שולט על מצבי הרוח, יותר מבין פרופורציות בחיים. פתגם יפה אומר, לפני שאתה רוצה לעשות משהו, תהיה מישהו. אדם לא יכול להגיע להישגים, לעשות משהו אם הוא כל בוקר קם בעצלתיים, אומלל ומצוברח, ולא יכול לשלוט על מצבי הרוח שלו. ההצלחה תלויה מבפנים, משיפור האישיות של האדם. אם אתה רוצה להגיע לאן שהוא, תהיה מישהו. אם אין לאדם משמעת עצמית, אם הוא מתפשר מהר מדי על כל מיני דברים, אם אדם מתפשר על דברים קטנים בחיים שלו, הוא עוד יתפשר על דברים הגדולים. זו שאלה של זמן, כי הדברים הקטנים כאשר אנחנו מתפשרים עליהם, דבר קטן לקטן מצטרף לחשבון גדול של התפשרויות, ואז יש גם ריביות של הרגשות שליליות, ובכך האדם מונע מעצמו להיות סוג האדם שהקדוש ברוך הוא אפשר לאדם להיות אותו סוג אדם. בני אדם בממוצע כיום לא מצליחים להתרכז בעשייה רצופה 25 דקות ברצף, מבלי שהם ייתנו לדבר מסוים להפריע להם. לפעמים זה דואר אלקטרוני, שיחת רעים, שיחת טלפון, או פשוט להכין כוס קפה, או להיזכר במצב רוח המדוכדך, או רגשות אשמה, דאגה לעתיד, כל מיני דברים. לא כל בני אדם, אבל כמות נכבדה של בני אדם לא מצליחים להתרכז יותר מ-25 דקות מבלי שהם קוטעים את הרצף. כך אנשים מבטרים לעצמם שוב ושוב. זו שיחת טלפון מאוד חשובה, אני חייב לענות. אני חייב להתייחס, אני חייב לעשות. עוד הפסקה, עוד דקה, עוד דקה, והכל מצטרף לחשבון גדול. כל ויתור שאנחנו עושים לעצמנו נראה כשולי, לא בעל משמעות, אבל בסופו של דבר, הרגעים האלה הם דמות האדם שלנו. אם אדם מוותר לעצמו בדברים הקטנים, בסופו של דבר הוא מוותר לעצמו על החיים שלו. כי מה הם החיים שלו? החיים שלו זה הדברים הקטנים. יום אחרי יום, יום אחרי יום, שגרת חיים. אז האדם לא מרגיש את התועלת במשמעת עצמית, לא בחודשים הראשונים. אבל אם הוא יתמיד ויעשה, העשייה העקבית של האדם מצטברת. בעזרת המשמעת עצמית הוא מצליח לנהל את החיים שלו. עד שאחרי כמה חודשים הוא מתחיל להרגיש את התוצאות. אחרי כמה שנים, משמעת עצמית הוא נעשה מכור אליה. הוא לא מבין איך אנשים מוותרים לעצמם. הוא שוכח באיזה מקום הוא היה פעם. הוא רואה את הפער העצום בין מישהו היום למישהו היה בעבר. חשוב שנזכור שחיי היום יום שלנו משקפים את החיים שלנו. אם אין לנו סיפוק בבוקר, בצהריים, בערב, עם הילדים, בעבודה, בבית, בלימוד, בכל תחום. אם אנחנו לא מרגישים שם תחושת סיפוק, אם אנחנו לא מרגישים שם תחושת שמחה, אם אנחנו לא מרגישים שם תחושה של משמעות. עוד חודש, תחושת הסיפוק לא תגיע משום מקום. תחושת המשמעות גם היא לא תגיע משום מקום. הם יגיעו, הסיפוק ותחושת המשמעות, בתנאי שהאדם יום אחרי יום יחיה עם משמעת עצמית. האדם קם בבוקר, והוא יכול לדמיין לעצמו, לו יצויר, אני קם בבוקר, בוקר רגיל, מה אני עושה? מה אני עושה בשעה ראשונה, שעתיים ראשונות, שלוש ראשונות, עכשיו נעשה עצירה. אחרי 3 שעות, כמה הרגשת סיפוק, הרגשה נעימה אני מרגיש? מ-1 עד 10, בואו ונרשום. נגיד הגענו לרמה מספר 6. נהדר. עכשיו בואו נוסיף לציור הבא שלנו את עצמנו עם משמעת עצמית. אני קם מחר בבוקר עם משמעת עצמית. יש לי כלי נוסף, יש לי משאב נוסף, יש לי כוח חדש. מה אני עושה עם המשמעת עצמית? מה אני עושה עם הכוח הזה אחרת? אני קם עם יותר מרץ, אני קם יותר מרוכז, אני קם יותר ממוקד, אני קם יותר זריז, אני פועל בצורה יעילה יותר, אני פועל בצורה שבה ישנה יותר תפוקה. שעה ראשונה, שעה שנייה, שעה שלישית. בואו נעצור. עכשיו נרשום לעצמנו מ-1 עד 10. כמה אני מרגיש טוב מ-1 עד 10. בציור מספר 1 הרגשנו 6. בציור מספר 2 אני מרגיש 8 או אפילו 9. למה? מה השתנה? התשובה היא משמעת עצמית. בואו נתאר לעצמנו, אני לוקח את 3 שעות האלה ומוסיף אותם להיום, מחר, מחרתיים, לחודש הקרוב. 3 שעות יעילות יותר במהלך החודש הקרוב. האם אני ארגיש תחושת סיפוק? משהו משתנה באיכות החיים שלי? התשובה היא ודאי שכן. וזה כשהשקעתי 3 שעות ביום. איפה? בשגרת החיים. שגרת החיים זוהי הדלת לחיים עם משמעות, עם תחושת סיפוק. אבל על מנת שנוכל להיכנס אל הדלת הזו, המפתח לדלת, איכן הוא נמצא? משמעת עצמית. מאחורי הדלת של השגרה יכולה להיות ההפתעה שנקראת תחושת סיפוק, תחושת משמעות. הדלת היא שגרה. המפתח, משמעת עצמית. אם נצליח לנהל את עצמנו, את החיים שלנו, תוך כמה חודשים, נרגיש תחושה שהשתננו מן הקצה אל הקצה. זו הכוונה שחיי היום יום שלנו משקפים את החיים שלנו. זה החיים שלנו. אין יותר מאשר שגרת היום יום שלנו. אין חיים אחרים. זה החיים שלנו. זה החיים. בשביל להפיק את המירב, לא מאירוע זה או אחר, אלא מהחיים, מהשגרה, זו המשמעת עצמית. מדי פעם ולפעמים, הרבה מדי פעמים, אנשים מרגישים תחושה של שגרה שוחקת. לפעמים זה תסכול שהם לא משיגים את היעדים הכלכליים שלהם, החברתיים שלהם, המשפחתיים. תחושת חוסר ערך, תחושה של דחייה וכישלון. בזמן התסכול והדחייה, האדם מרגיש רע עם עצמו. הוא לא פעם מתייאש שוב ושוב. הוא מרגיש מפסיד במשחק החיים. וזה יכול להיות נכון. הוא מפסיד. עד הרגע שבו האדם מגיע לפריצת דרך. הוא חווה הרבה תסכול, הרבה ייאוש. ובכל זאת, הוא צריך להמשיך. כי הייאוש מבלבל. הייאוש לא אומר שאין סיכוי. הרבה אנשים בטעות מפרשים, ייאוש שווה אין סיכוי. הייאוש לא אומר שאין סיכוי להגיע למקום טוב יותר. הייאוש רק אומר לנו שזו לא הדרך, אלא צריך לחפש דרך אחרת. תוצאות גדולות בחיים שלנו לא באות בעקבות תיאוריות, רעיונות, אלא בעיקר בעזרת התמדה בעשייה. יכול להיות שעד הרגע של פריצת הדרך, החיים הוציאו מאיתנו את הצדדים הלא טובים בחיים שלנו, באישיות שלנו, באופי שלנו, את התסכול, את המרירות, את הייאוש, את העוינות לאנשים אחרים, את הקינה, את משבר הערכים. אבל אם נמשיך הלאה בעזרת משמעת עצמית, נהיה מספיק גמישים איכן שצריך לשנות מה שצריך לעשות, נגלה את האור במהלך הדרך. אם נמשיך, נראה את פריצת הדרך, ואז פריצת הדרך, על כל הדרך הקשה שהיינו צריכים לעבור בשביל להגיע לשם, פריצת הדרך תוציא מאיתנו צדדים אדירים בנפש שלנו, היכולת להתמיד, התקווה, האמונה בעצמנו, האמונה באחרים, החיבה, האמון, הפרגון, הסבלנות, כל כך הרבה תכונות שהיו שם, חבויים בתוכנו וחיכו לפרוץ החוצה. נדמה לנו שאין סיכוי שנצליח בגלל כל כך הרבה דמויות בחיים שהוכיחו לנו שלנו אין סיכוי, אין כוח, אין רצון, אין חשק, אין מרץ, אין כישרונות, אין שכל, אין מעמד, אין כסף, אין ייחוס, אין. אבל צריך לזכור, מעטים הם האנשים שנולדו בתנאי חיים אידיאליים. רוב האנשים בעולם נחשפים לביקורות, להעלבות, להשוואות בינה לבין האחרים, ליחסים מעוררי חרדה ויוצרי כישלון. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להמשיך לנסות, להמשיך לעשות בדרך שלנו, עם התמדה. כי בקצה כל התחושות השליליות האלה, כשאנחנו לא נכנעים אליהם, אלא מתגברים עליהם, שם תימצא פריצת הדרך. ואין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. תלויה בו הדרך להגיע אל המקום ואל השעה. היו ברוכים.
קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.